דלת בתשרי תשע"ב, צום גדליה, ואנחנו ממשיכים, מאז שנה שעברה לו התראינו, אנחנו ממשיכים עכשיו בלימוד הספר הקדוש, אורות הלכות תשובה להרמב״ם. תמיד מומלץ במסגרת השיעור, שאדם שמשתתף בשיעור יהיה לו ספר. מדוע זה טוב? כי ההבנה היא הרבה יותר גדולה כשיש ספר, לעומת כשאין ספר, זה בערך פי חמש. זה הערכה שלי. עכשיו, חוץ מזה, יש אפילו אנשים שיש להם ספר לידם, ואפילו הם לא פותחים אותו, שזה עוד יותר תמוע. איך זה יכול להיות? שכבר הם הגיעו עד המים ואינם שותים אותם. עד הבאר ואינם שואבים בה. ובכן, אנחנו בפרק מה? פרק ב'. לא, אנחנו הגענו לפרק שלישי. הגענו לפרק של אישי בהלכות תשובה הלכה א'. העיקרון שהרמב״ם הולך להסביר לפנינו כאן הוא עיקרון נשגב. והוא הרעיון של האחריות של האדם הפרטי על העולם כולו. אז זה מנוסח בכמה אופנים שונים. אחד האופנים זה האופן הזה של הרמב״ם, שהוא אופן קצת טכני. ראינו גם בספר נפש החיים הסברה יותר, הייתי אומר, אורגנית של הרעיון הזה, אבל אנחנו בשלב הזה נקרא את דברי הרמב״ם, נסתפק בדברי הרמב״ם. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות בעוונות. בפרק שלישי של הלכות תשובה, הלכות תשובה זה בסוף הספר, זה כן, נכון, יפה, אתה מתקרב, מתחמם, הלכות תשובה, פרק שלישי. והנה, פרק שלישי, הלכה א'. כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. שימו לב, אגב, כל אחד ואחד מבני האדם, לא נאמר מישראל. מדובר גם על גוי. ואז ההשלכות הן תהיינה מעניינות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, צדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחצה למחצה, בינוני. ההגדרה הזאת שונה בתכלית השוני מן ההגדרה המשמשת כיסוד לספר התניא המפורסם, הנקרא ספרן של בינונים, לרבי שניאור זלמן מלאדי, כן? אבי השושלת של חסידות חב"ד. כן? זה משהו שונה לגמרי. הכיצד? בספר התניא הוא מסביר, אדם שעושה עבירה אחת, אפילו איסור קל דרבנן, ברגע שעושה עבירה הוא רשע. יוצא לפי זה שיכול להיות שאדם יש לו רוב זכויות, מיעוט קטן של עוונות. לפי ההגדרה הבסיסית המהותית, האדם הזה הוא רשע, כיוון שעבר עבירה אחת. אפשר להגיד את זה? עם הלשון, מה עושה?
אבל אף אחד לא יודע את המשקל של המצוות ולא יודע את המשקל של
העבירות. דווקא פה זה יותר קל. לפי ההגדרה של הרמב״ם זה יותר קשה. משקל, כן? אתה לא יודע, עבירה קלה, חמורה. לפי התניא זה בכלל לא משנה. ברגע שאדם עשה עבירה אחת, לא משנה אם היא קלה, חמורה, הוא רשע. אז דווקא ההגדרה יותר קלה.
אני
מרשה כולם. למה? על הרמב״ם אני מבין שאתה מקשה, אבל על התניא, התניא לא אכפת לו איזה סוג עבירה עשית. ברגע שאדם עשה עבירה אחת, הוא רשע.
לא, יש הרבה מצוות שפרשו אותם שחייר מרץ, צדיק גמור, וכל מיני דברים.
לא משנה. ברגע שיש לאדם עבירה אחת, כל ההגדרות האלה שאתה מדבר עליהן, צדיק גמור וכדומה, נגוזו ועבר. כן? לפי התניא זה פשוט. זה אגב זה הגיוני. הרי איך אדם יכול...
הוא זורק את כל העניין של התשובה, אם
הוא ככה. לא, הוא לא זורק את העניין של התשובה. אם הוא עשה תשובה, אז כבר אין לו עבירה. אדם שעשה עבירה, ועשה תשובה לעבירה, אז הוא קרא לו עבירה. ואז הוא חזר להיות צדיק. ברור? רק רגע, לפי ההגדרה של בעל התניא, אם כן, לפי זה אדם שעשה עבירה אחת, הוא רשע. מה? רשע אדם שעשה עבירה אחת. כמה זה חמור להיות רשע? נאמר ככה, האם מותר להיות רשע? התשובה היא ודאי שזה אסור. הרי אם הרשע זה מי שעושה עבירה, וכי מותר לעשות עבירות, אז אין היתר להיות רשע. יש חובה להיות צדיק. זאת אומרת, זה ברור ש... משביעים אותו, יהיה צדיק ואל תהיה רשע וכדומה. כן. מה? הוא לא, זה לא הוא המציא את ההגדרה הזאת, זה גם כתוב בתלמוד. כן. אני לא יודע אם זה מגדיר כל ישראל. אולי לישראל אין עבירות, בדקת? נגיד שאין אדם שלא עשה עבירה, אבל לפי אין אדם שלא עשה תשובה על העבירה שלו.
מה, אז כל זה מדובר לפני שהוא עשה תשובה? כל זה שהרמב"ם
מביא? אתה מדבר על הרמב"ם או על התניא? אני בינתיים בהגדרת התניא. אני לרגע אחד התעלמתי ממה שקראנו כאן, והתייחסתי לדברי בעל התניא. בסדר? אני מהרמב״ם בכוונה התעלמתי כעת. כדי שנוכל להבין יותר טוב את הרמב״ם, אני אמדתי לעומתו את ההגדרה היותר פופולרית שנמצאת בימינו, זה ההגדרה של בעל התניא. כי אנשים לומדים יותר את התניא מאשר הלכות תשובה. כן.
אני מבין מדבריך, עשה תשובה הוא בסדר.
ברגע שאדם עשה תשובה הוא כבר צדיק.
כן, אבל אנחנו...
מה?
איך הוא הכניס את זה פה?
מה, איפה הוא הכניס את מה?
מה הוא הכניס? התשובה,
זה כבר לא שייך לחלק הזה. נכון. הלאה. אז אם כך, לפי בעל התניא, אני משתדל, כלומר, אני בסבלנות רבה, מנסה להגיד דברים פשוטים, אבל אני מודע לזה שיש מכשולים הבנתיים בדרך, ולכן אני מוכן אפילו ללכת איתכם. אבל בסוף נקבל תלונות מהגולשים שיגידו, מה אתה מתעכב על דברים כאלה? כן, מה? תגיד. לא, רציתי להגיד משהו. טוב, איך שאתה רוצה. לא, זה בסדר גמור, דבריך כפה מפיק מרגליות. יאללה, רציתי להגיד משהו, שתגיד אותו.
אני אגיד לך.
אה, יפה.
איך יכול אדם שמה שנולד ובא לו המלאך ועושה לו את זה, איך הוא... אני מתחיל
לפקפק אם
הייתי
כדאי
להיוולד יהודי, כי אני לא יכול
מיוולדי
להיות יהודי עד יום
מותי ב-100%. אני יכול לגמור ב-100%. שאלתך היא שאלה נפלאה, אתה רואה שהיה כדאי שתביא אותה? היא מאירה את עינינו. התלמוד מספר, המדרש מספר, שהקדוש ברוך הוא הסתובב, סובב על כל האומות עם התורה, שאל אותם אם רוצים לקבל. אף אחד לא רצה. עכשיו, מדוע לא רצו? בני עשיו אמרו, בגלל לא תרצח. בני ישמעאל אמרו, בגלל לא תגנוב. בני עמון ומואב אמרו, מפני לא תנאף. ישראל אמרו, נעשה ונשמע. עכשיו, נשאלת השאלה. מה הטענה של אנשי אדום, ישמעאל, עמון ומואב? זה שיש יצר הרע. ואם יש יצר הרע, אז אי אפשר שלא לחתו. אז לא כדאי לקבל את התורה הזאת. ישראל אמרו נעשה ונשמע. מה הם עונים על הטענה הזאת? הרי זו הטענה שאתה הבאת עכשיו. מה הם עונים? כלומר, מדוע היהודים עשו את המעשה הבלתי אחראי הזה לכאורה לקבל את התורה? מה הם עונים? הרי יש יצר הרע, יש אצלנו רוצחים, יש אצלנו גנבים, יש אצלנו נואפים, אז איך אפשר בכלל להתמודד עם זה? הנה, האדם הראשון בא בטענה כזאת, אתה רואה שכבר גדולים וטובים כדמוך. כן, ואתה רצית לא להגיד את השאלה הזאת. התשובה היא שיש תשובה. עכשיו, אנחנו היהודים מאמינים ברצינות בזה. עכשיו, אומות העולם כנראה לא יכלו לקבל את התורה כי הם לא האמינו ברצינות של הכוח של התשובה. מכאן שהתשובה זה מושג יהודי, יהודי נטו. כלומר, זה ברצינות שזה עובד, או שזה רק כדי לנחם אותי שאומרים לי? זה באמת מתקן את המעשה או לא מתקן את המעשה. כן? אז היהודים אומרים זה ברצינות. שברצינות זה עובד. אצל הגויים, התפיסה של התשובה היא תפיסה, הייתי אומר, מיתית. למשל, כשיונה הולך אל אנשי נינווה, גויים, אומר להם, תחזרו בתשובה. וואו, באמת, איזה זעם יש מאת האלוהים, צריך לעשות משהו, לעצור את הזעם הזה מיד. מה הם עושים? הם עושים כל מיני טריקים מצחיקים, וירא אלוהים את מעשיהם, וינחם על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא ליונה רע גדולה. הוא אומר, איזה מין תשובה מצחיקה, צחוקית כזאת, ואתה מקבל את זה? כן, זאת אומרת שאצל הגויים האפשר... כן, זהו, זה מה שהם עשו דברים מגוחכים. כלומר, הם החזירו אפילו את הקורה שמחזיקה את התקרה שמישהו גנב. הם הרעיבו, עשו צום לאדם ולבהמה, הלבישו שקים. לא, הם עשו את זה בצורה קריקטורית. זה לא הגזמה, זה קריקטורה. זאת אומרת, הם עשו תשובה שעניינה לעשות רושם כלפי מעלה, אבל לא שינוי מהותי. זה מה שכתוב, וירא השם את מעשיהם, רק את המעשים הם שינו, לא את הלב. מה? משהו כזה, נכון.
למה אנחנו קוראים את זה?
להראות שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ואפילו את זה הוא מוכן לקבל. זאת אומרת, אבל אצלנו התשובה היא שינוי של הלב, ומלתם את אור להתליבכם, ואורפכם לא תקשו עוד. נכון? זאת אומרת שאצלנו התשובה זה עובד. עכשיו בואו נחזור להגדרות של בעל התניה. ייתכן שאני אצליח, מה אתה רוצה?
אני אמר שזה עובד. מי שיחלוק,
לך תוכיח. התורה הבטיחה.
לא, אבל רוצים לראות אחרות. מי שחולל, אתה לא עובד.
איך אנחנו יודעים שהתשובה זה עובד אצלנו?
כן.
הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא מקבל את השביל. למה? זו תשובה נפלאה. זו תשובה מצוינת. הנה, קח את ימד הזמן, למשל. עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. בעל התניה אומר ש... אדם, כן, שעושה עבירה, אפילו עבירה קלה אחת, נקרא רשע. בן דאורייתא, בן דרבנן. אז מה זה הבינוני? הבינוני זה אדם שאין לו עבירות. מה שאנחנו רגילים לכנות בשם צדיק גמור. זה הבינוני לפי בעל התניא. וכל אדם יכול על ידי עבודתו להפוך לבינוני. לכן ספר התניא נקרא בשמו המקורי ספרן של בינונים. אבל מה זה אומר? שיש לו מאבק פנימי. יש לו יצר הרע, אבל הוא גובר על היצר הרע. ולכן הוא בינוני. הוא בינוני סוג של צדיק. ומה זה הצדיק? זה מי שכבר אין לו יצר הרע בכלל. שכל כוחות החיים שלו, הם פונים באהבת השם לוהטת, שהיא כל כולה מכוונת כל המעשים שלו לטובה.
אבל זה...
כן, אפשר לספור אותם על אצבעות של שתי ידיים, בערך, בסדר, אפשר. יש דבר כזה, אז זה הגדרה של צדיק בינוני ורשע של ספר התניא. כן. זה לא מחלוקת. אני אסביר לך למה זה לא מחלוקת. בגלל שבעל התניא מביא גם את דברי הרמב״ם. והוא מביא שיש מקורות בתלמוד שאומרים כך, מקורות שבתלמוד שאומרים כך. ולכן, אם כבר יש מחלוקת, אז זה בחזל. אבל מה שעושה בעל התניא, הוא רוצה להסביר את דרך העבודה של האדם. כלומר, יש פה הנחיה פדגוגית. ההנחיה הפדגוגית בנויה על זה שאדם צריך להיות ללא עבירות. זה הכל. בסדר?
איך הרמב"ם חולק על זה?
לא.
עכשיו... אני מסתתם, זה
שכתוב, אין תקיבה לסשע הזאת,
כל
דבר, כל
מצווה זה הדבר טוב, אז בדרך אתה עושה
חטא
מה...
אבל אפשר לתקן, אין חטא שאי אפשר לתקנו.
אנחנו מדברים עוד לפני התשובה.
לפני התשובה, אז יש אנשים שחוטאים.
אז תניה לא מסתדר בכלל.
למה הוא לא מסתדר, התניה?
אין צדיק בארץ שעשה טוב ולכתה. כל דבר טוב שאתה הולך לעשות, כל מצווה, אתה עושה איזה חטא מסוים. תעשה, יש עשית אחת.
אבל אחר כך... אבל... אבל אפשר גם לתקן.
אתה אבל אנחנו לפני התשובה.
מי אמר שאנחנו לפני התשובה? יש גם ממד הזמן, תחשוב על זה. כן,
מה?
הגדרה של חסיד לפי התניה? החסיד לפי... אני לא יודע. מה הוא יגדיר כחסיד? יכול להיות שהוא יגדיר את זה כמי שעושה יותר ממה שצריך. כי הרי הגדרה של החסיד, סתם הגדרה מצויה. מה זה חסיד? זה מי שעושה יותר. אז גם בעל התניה יכול לקבל את זה. וזה כבר במעשים. עכשיו, מה? אני עוד לא יודע, אני עוד לא הצלחתי אפילו להציג את השיטה של זה מול השיטה של זה. לא הצלחתי. ואתה כבר שואל אותי שאלות על בסיס של דבר שאתה סובר שהוא כבר מובן וידוע. לי זה מאוד קשה, אתה יודע, זה לא... כן, אתה נבון. טוב, בואו נמשיך. אם כן, הרמב״ם, כשהוא מדבר על המושגים צדיק ורשע, הוא מדבר במובן של צדיק בדינו. אדם יצא צדיק בדין. אדם שיצא צדיק בדין, זה לא אומר שהוא לא רשע. למשל, אדם נתבע על סכום מסוים בבית דין. יצא צדיק מהתביעה הזאת. זה לא אומר שהוא אין לו עבירות אחרות. זה, כי זה בכלל לא נידון בבית הדין. מה? לא, אז פה צדיק, הכוונה שכיוון שיש לו רוב זכויות, יצא צדיק, הכוונה שיש משמעות להמשך קיומו, כפי שהוא יסביר בהמשך. בסדר? לעומת זה, רשע, אין הכוונה שאין לו זכויות בכלל, יש לו, אולי אפילו הרבה, אבל יש לו רוב של עבירות, של עוונות, ולכן נידון כרשע. כן, מה אתה אומר? נכון, זאת אומרת, ההגדרה של הרמב״ם היא הגדרה מספרית, לעומת זה, ההגדרה של בעל התניא היא הגדרה מהותית. כן.
הרמב״ם בכלל כך אומר, שאתה לא יכול לדעת איזה מצלטות ולא איזה
עבירה. אני עוד לא יודע, אני לא קראתי את הרמב״ם בהמשך. אתה יודע דברים שאני לא יודע.
זה צריך
לבוא מתודיקה. אבל בינתיים הרמב״ם הוא מספרי, וגם אחרי אותה הערה שאם אתה אומר שהיא באמת כתובה, אז אני מאמין לך, גם אז עדיין זה מספרי. עדיין מספרי, אבל אנחנו נראה איך. בסדר? טוב. אז בואו נחזור לעניין. כל אחד ואחד מבני האדם, יש לו זכויות ועוונות. אז זה אסטרטגיות פדגוגיות שונות. זה הכוונה. כל אחד ואחד מבני האדם, יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, צדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע מחצה למחצה בינוני. שימו לב שכל הדיון פה הוא על המעשים, לא על המהות של האדם. ראי, יש פה שתי שאלות. אנשי נינווה לא שבו תשובה אמיתית? הרי נאמר שבו מדרכם הרעה. ומביאים זאת? כדוגמה לתשובה אמיתית, שהשם ראה את תשובתם ולא את הצום. ויש מקור קודם לפירוש הזה? תודה. קודם כשאתה אומר, מביאים זאת כדוגמה לתשובה אמיתית, אני רוצה לראות איפה זה כתוב. אבל, מה שחז"ל אמרו, שבו מדרכם הרע ומנחמס אשר בכפיהם, אז יש אומרים, מה שבכפיהם, אבל לא מה שהשאירו בבית. למשל. זה צד אחד של תשובה צבוע, או יש אפילו כיוון הפוך, שהם החמירו על עצמם בתשובה עד כדי כך שהם לא תקנו תקנת השבין. מה זה תקנת השבין? שאם אדם גנב למשל קורת עץ, ועכשיו הוא חוזר לחזור בתשובה, מחזיר את הקורה, נכון? אבל אם הוא בנה עם זה בית, ועכשיו כדי להוציא את הקורה הזאת צריך להרוס את כל הבית שלו, אז אולי הוא יימנע מלעשות תשובה. לכן חכמים תקנו שבמקרה כזה, למרות שהקורה קיימת והיא שלמה, אנחנו פותרים אותו מלפקפק את כל התקרה, והוא נותן את מה שזה שווה, את הכסף של זה. והם החמירו שאפילו במקרה כזה, הם הרסו את הבית כדי להחזיר את הקורה. כן? גם הפירוש הזה של חז"ל בא להראות שיש משהו לא מאוזן באופן שבו הם עושים תשובה. כי זו תשובה מפני האימה. כמו שבמיתולוגיה יש פחד, יש אימה מפני זעם האל. ככה הם ראו את הנבואה של יונה. לא שהקדוש ברוך הוא חפץ, לפי משהו האמת, אבל הם לא הבינו שהקדוש ברוך הוא חפץ בתיקונו של האדם, בהשתנותו לטובה, ושאז הוא מקבל אותו.
משהו
מבחוץ. נכון, זה משהו חיצוני. זה לכן זה לא תשובה שלמה. שנה טובה הרב, איך ישראל ידעו שיש תשובה שמועילה לפני שאמרו נעשה ונשמע תודה? יפה. כן, הרי מאיפה בא להם, לעם ישראל, הידיעה הזאת שהתשובה מועילה, עד כדי כך שהם לא פחדו לקבל את התורה ולומר נעשה ונשמע, לפי מה שהסברנו מקודם. יפה. זה משהו בסגולה הפנימית שלנו. כלומר, באופי היהודי, לדעת שהתשובה מועילה. וזאת למה? מפני שבתשובה יש מפגש עם אישיות, עם מישהו. כלומר, אם אני למשל עברתי עבירה נגד חוקי הבנק, אז יש כנסות. אבל אני יכול לעקוף את כל זה אם אני אדבר שיחה אישית עם מנהל הסניף. מנהל הסניף יש לו סמכויות, הוא לא חייב ללכת לפי כל הנהלים, איתו אפשר להסתדר. כמו כן גם, אם אני פוגע בחוקי הטבע, או אפילו במלאכים, אני חוטף. אבל אם יש לי שיחה אישית עם הקדוש ברוך הוא, מסתדר, נכון? אני אומר לו, אני ממש מצטער, אני לא אעשה את זה יותר, טוב, בסדר, אבל תרבה לקהל, תעשה את זה עוד פעם. כן? כמו, אבל מה? בתפיסה של אומות העולם, חוקי האלוהים הם כמו חוקי הטבע. ועם חוקי הטבע אי אפשר להתווכח. משל, למה הדבר דומה? לאדם שיוצא דרך החלון של קומה 40 של מגדלי עזריאלי. ותוך כדי שהוא נוחת, אז הוא מדבר עם כוח הגרביטציה. ואומר, תראה, אמנם זה לא בסדר מה שעשיתי, אבל אני ממש מצטער, ואני מבטיח לא לעשות את זה יותר. מה אומר לו כוח הגרביטציה? אכן, באמת, לא תעשה את זה יותר. כן? משום שהחוק זה החוק. לעומת זה, ביהדות, החוק האלוהי הוא גילוי הרצון. זה הרצון של אלוהים. עם רצון אפשר להתווכח, אפשר לדון. שיגיד, אני עשיתי תשובה, זה מועיל. אז התפיסה של האלוהות בתור בעל הרצון, זה מה שעמד ביסוד האמונה בתשובה של עם ישראל. מובן? כלומר, למה עם ישראל האמין שהוא יכול לעשות תשובה? כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא בא על הרצון. כלומר, דיינו אישיות, ועם אישיות אפשר לדבר. דיינו, אני, אדוני המנהל, אני ממש, אני מבטיח שאני לא עושה יותר את השפה שלה הזאת. באמת. בבא שלי. כן? אז, מה? אז איך שיווקנו את זה לגויים? לא, זה הם אמרו. כן, זה הכוונה. הם לא האמינו בזה. כן, מה אתה אומר? אז זה מה, עוד יותר, יש עוד מאיפה ללמוד. טוב. מה לא סגור אצלך?
כאילו, אתה אומר שאנחנו כאילו,
יש לנו אופי מיוחד. לא, אישיותי.
מה?
אישי. אישי. לא אנושי, הוא לא אדם. אצל הגויים, כדי ש... זה הקשבתי אותו, טוב, טוב שאמרת. אצל הגויים, כדי שאלוהים יהיה אישיות, הם צריכים להפוך אותו לאדם בשביל זה. זה מה שהם עשו. הם עשו אותו אדם. אבל אצלנו, אנחנו יודעים שהוא אישיות גם בלי להיות אדם. ענת? טוב, בבקשה. לא. זה סוג של פגניזם. אפשר גם מסיבות פנתאיסטיות, אבל זה לאו דווקא. יש כל מיני תפיסות אצל הגויים שרואים באלוהות נתון אכזרי, איזשהו ישות שצריך לדעת להסתדר איתה. כמו שצריך להסתדר עם חוקות הטבע, צריך להסתדר עם אלוהים. כן? זאת הסיבה שכשהם התקרבו לתורת ישראל, הם החליטו לבטל את המצוות. כשקמה הנצרות. כשקמה הנצרות, הנצרות אמרה שהמצוות זה כללה, ושאלוהים נתן את המצוות לישראל כי הוא שונא אותם. מדוע זה כללה? בגלל שאי אפשר לקיים מצווה בלי שבסוף גם תעבור עבירה. ואז יוצא שבהכרח קבלת המצוות גורמת לריבוי עוונות. בדיוק ההפך מרבי חנניה בן הקשיא. משהו כזה. כן. וזה, אבל זה גם ההפך, לא רק ההפך של רמח"ל שהיא דרך הטוב להיטיב, זה גם ההפך דעתו של רבי חנניה בן הקשיא, שאומר, רצה הקדוש, אל תגידו קדיש, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, כן, אז הוא אומר, לחייב את ישראל לפי הריבה להם תורה ומצוות. אז אינו, זה לזכות את ישראל. זה יוצא שריבוי המצוות הוא זכות. זה המהר"ל מביא את הקושיה של הנוצרים. הוא אומר, קושיה קדומה של האומות עלינו, ככה הוא קורא לזה. האומות. כן? קושיה גדול, קושיה קדומה מהאומות עלינו. זהו, הם לא מאמינים בתשובה. לא, יש עוד סיבה נוספת, שאצלנו אנחנו אומרים שזה מעלה להיות אחד שמצפים ממנו לקיים תרי"ג מצוות. זה מעלה מצד עצמו. כן, בבקשה אדוני. כן. נכון. תראה, כשחזרנו בתשובה בימי המן, היה מה לפחד. ממה היה לפחד? מההשמדה. כלומר, מי שרצה להשמיד אותנו זה לא הקדוש ברוך הוא, זה הגויים. אז מהם באמת יש מה לפחד. מה? המן, יש לו בחירה חופשית. הוא לא רק שליח, יש לו גם בחירה חופשית. והאופן שבו הוא פועל זה אופן אחר. זה הרי, זו השאלה ששואלים, הרי הקדוש הוא אומר, אני יוצא בתוך מצרים. אז למה מפחדים ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם? הקדוש הוא יודע להבחין. נכון, הוא יוצא בתוך מצרים. וכשהוא בא, הוא מביא איתו את כל המשחיתים, והמשחיתים הם לא מבחינים. מה? כיוון שניתנה רשות. כן, אז למשחית להשחית. אינו מבחין לצדיק ורשע. טוב, אז בואו נחזור אם כן לדברי הרמב״ם. כל אחד ואחד מבני האדם שיש לו זכויות ועוונות, מי שזכויותיו יתרות על עוונותיו, סדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, רשע. מחיצה למחיצה, בינוני. וכן המדינה. מה זה מדינה? מדינה זה עיר. אם היו זכות כל יושביה מרובות על עוונותיהם, הרי זו צדקת, ואם היו עוונותיהם מרובים, הרי זו רשע. וכן, כל העולם כולו, שגם בעולם כולו יש מצב של ריבוי זכויות ועבירות. מה? אני עוד לא יודע מה העונש, בינתיים זה הגדרה. נכון? אדם שעוונותיו מרובים על זכויות... כן. איפה ישראל נמצאת במשקל הזה? ישראל זה זכר. או רבים, נמצאים. איפה ישראל נמצאים בזה? כן. כן? גם... נחשבים, לא אחת. לא נחשבת. נחשב או נחשבים. ישראל, וכשאתה אומר ישראל בשון נקבה, זה שם של מדינה. ישראל, בשון נקבה, זה שם של מדינה. זה מה?
יעקב.
זה גם יעקב. יעקב היה זכר, לא נקבה. לכן אי אפשר להגיד על ישראל שנחשבת. אלא אם כן תדבר על מדינת ישראל. כן? זה הכל. אבל אם אתה מדבר על עם ישראל, זאת אומרת, ישראל נחשב או נחשבים. לפעמים אומרים שם קיבוצי זכר. כן? כנסת ישראל זה עוד משהו. נכון. עכשיו, אז איפה עם ישראל נמצאים? נכון? ככה אתה שואל.
כן, איפה נמצא במשקל של העולם?
לא יודע, הוא אומר, זה נמצא שם, לא יודע. פה הוא לא, לכאורה הוא לא מבחין.
לא, מה?
מה?
ישראל כאילו נראה, דנים את כל העולם עכשיו, בסדר?
כן.
עכשיו אם ישראל, בוא נגיד, יש להם...
זה לא משנה, יכול להיות שיש יותר משקל לישראל, לא יודע, צריך לבדוק את זה. בסדר? בהלכה ב' אולי יש לנו רמז לתשובה לזה. לכן אני מציע שאנחנו נלמד את ההלכה, בית, מה דעתכם? בסדר? למרות שכבר למדנו הלכה אחת, תגידו זה הרבה. אבל יש לנו זמן, שלא נלמד עוד קצת משהו, כן? אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו. יש פה שאלה. שנה טובה לרב וכל עם ישראל. שתי סימני קריאה. קפה עליו הר כגיגית. איך זה מסתדר עם מה שהרב אמר שקיבלנו את העול להבדיל משאר העמים? תודה וגמר חתימה טובה. אתה שואל את שאלת התוספות במסכת שבת, ששאלו את השאלה הזאת כבר. שהם שאלו איך יכול להיות שזכות על זה שאמרו נעשה ונשמע, הרי קפה עליהם הר כגיגית. יעין הכבודו בתוספות במסכת שבת, דף פחת אני חושב, ובדברי המהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל, שחולק על התוספות ומציע פירוש, ומציע פירוש אחר מהם. בסדר? טוב. מה הבעיה? מה הבעיה?
האם אנשים אומרים דווקא חברה ודווקא חברה, ויכולו להגיד את התשובה ולפתור אותה?
אז השאל, מדוע לא נכנסתי לדיון? זה מה שאתה שואל. מדוע אני מפנה אותו למסכת שבת?
אנחנו גם רוצים לדעת.
כי העניין הוא כזה, אני רוצה להתקדם בלכות תשובה, ואני כוח לכל הדיון. וכיוון שצריך להביא גם מדברי התוספות... מה?
למה הפנית אותו?
הפניתי אותו כי הוא שאל. וכל מי שמעוניין, וזה באמת חשוב לו, יעיין שם, יפתח את התוספות בדף פחת, וגם יראה דברי המהר"ל בתפארת ישראל על זה, ויראה שמה שהדיון רחב ועמוק, ויהנה. וזה גם כדי לפתוח שערים לאנשים, שידעו שלא הכל נאמר בכיתה, שאנחנו פה פותחים חלונות לכל מיני נתיבים. זה מפתח את החשיבה. טוב, הבה נמשיך. הלכה שנייה... אדם שעוונותיו מרובין על זכויותיו. מיד הוא מת ברשעו שנאמר על רוב עוונך. מה זה רוב? יש לנו ריבוי. מה אתה רוצה? אתה מקשיב קושיה. זה באמת תמוע. מה זה ככה? אנחנו יודעים על אנשים שיש להם ריבוי עוונות. הם לא מתים מיד. טוב, נבדוק את זה. וכן, בוא נראה דוגמה נוספת. מדינה שעוונותיה מרובין, מיד היא עובדת, שנאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה, וגומר. מה כתוב שם? אולי זה דווקא דוגמה שיותר קל להתבונן בה. מה זה זעקת סדום ועמורה כי רבה? אז איך הוא הבין את זה הרמב״ם? זה רבה? מלשון מרובה. כן? שמה שהרוב עוונות בסדום, ולכן ארדנה והריה כצעקתה באה אליי עשו קלה, ואם לא ידע. ובאמת, באותו לילה, נחרבה סדום. יש את השאלה.
סליחה, לפי זה, הוא יכול להחריב כמה ערים, ואז העולם יהיה יותר בצד הזכות.
נכון, 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 נכון. ואז בעצם, אובדנן של רשעים, זה טובה לצדיקים, כי באמת עכשיו המשקל הוא באמת יותר לטובת הצדיקים. אז יש את השאלה, האם סדום עבדה מיד? יכול להיות שלקח בכל איזשהו זמן עד המשפט. בואו נראה עוד. וכן כל העולם כולו, אם היו עוונותיהם, פה השאלה באמת עוד יותר קשה, אם היו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים שנאמר, וירא השם כי רבה, כן, שונת ריבוי, רעת האדם בארץ. ומה קרה מיד אחר כך? אבל זה לא קרה מיד אחר כך המבול, זה לקח 120 שנה. אז כך שמיד של הקדוש ברוך הוא זה לא מיד שלנו, אלא זה מיד נחתם למעלה. אבל עד שזה מופיע למטה, יש סיבות טבעיות. וזאת הבעיה, שהרבה פעמים יש אנשים שדינם למיטה, והם כמוגרים הרבה נזק בעולם, אבל עד שהקדוש ברוך הוא מוציא אל הפועל את גזר הדין, לוקח איזה זמן שבו הם ממשיכים לעשות רע.
לא במורד דייה, אושר ל-40, 50, 30, 20, נכון?
כן. היה דיון שם.
אפילו עשרה לא היו.
נכון, נו, אז מה?
זה בכל העולם, כל העולם משחית, נכון?
אני לא יודע. על סדום ועמורה אני יודע, שהם משחיתו. מה?
לא, רק
רגע.
אני חושב שאם אתה מדבר על
סדום
ועמורה,
זה טוב, זה יחזור.
לא, לא, שנייה. היה כל כך...
נדמה לי
שבכל העולם, הם היו הצדיקים היחידים בעולם.
מי?
התשעה.
מה פתאום? אז מה אתה אומר את זה? כן, בסדום לא היה. טוב. מה? טוב, מה? מדוע ההבחנה הזאת? פשוט מאוד, כי יש הבדל בין העולם המוחלט לבין עולם הטבע. עולם הטבע הוא עולם הזמן. ולכן ברגע, נגיד, אתה החלטת שחשוב מאוד, אני יודע, לשתול עץ במקום מסוים. חשוב. עד שאתה לוקח את העץ, ועד שאתה חופר באדמה, ועד שאתה מביא את הפועלי, ועד שלא יודע מה, זה לוקח זמן. נכון? אבל ההחלטה הייתה מיידית. כלומר, מצדך, ההחלטה הייתה יכולה להתקיים מיד. אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא פועל בעולם או בדרכי הטבע, עד שנגמר דינו של אדם, לוקח איזשהו זמן. אבל מה שאתה אומר כאן, זה הקושיה של איוב. מדוע דרך רשעים צלחה? גם הקדוש ברוך הוא לא מעכב דין. לא, לא, אתה שואל, כמו שאנחנו צריכים ללמוד מהקדוש ברוך הוא כל המידות, אז יש לנו כלל שאסור לעכב דין, נכון? אסור לענות את דינו של אדם. אז למה הקדוש ברוך הוא מענה דינו? גם הקדוש ברוך הוא לא מענה דינו, אלא שהדברים לוקחים זמן. זה כמו אותו אדם שאומר, ריבונו של עולם, מה זה בשבילך? בשבילך הרי מיליארד שנים זה כמו שנייה אחת. בשבילך מיליארד דולר זה כמו אגורה. אז תן לי אגורה. עונה לו, חכה שנייה. למה הרי? בוא נסביר לך עוד פעם. לא, לא, אני חושב שאני עניתי, אבל בכל זאת, שאל נא שוב. אולי הדברים יתבררו יותר. נכון. הקדוש ברוך הוא,
בגלל שהוא מעל הזמן, לא שאתה קובע שהוא ידחה דברים. אדם לפעמים אין לו ברירה.
אני אחזור על שאלתך עם הנחות היסוד שבקרבה. אתה שואל, אם הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, אז לא שייך להגיד שאצלו דבר לוקח זמן, ולכן ברגע שמישהו יתחייב היה צריך מיד להוציא את דינו אל הפועל. תשובה, הנחת היסוד של שאלתך היא שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, ולכן כדי שקדוש ברוך הוא מעל הזמן הוא גם לא פועל בתוך הזמן. אבל האמת היא שאומנם הקדוש ברוך הוא באמת מעל הזמן, אבל הוא החליט שהוא פועל בתוך הזמן. כיוון שהוא החליט שהוא פועל בתוך הזמן, אז יש סדרים על פי הטבע.
עם עצמו לא, לא.
האם
בית
דין יכול לעשות את אותו דבר?
הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
לא, סליחה. ולבוא ולומר, אני קפתי למסקנה שפה אני חייב לצאת לשלם 5,000 שקל.
נו.
אני אתן פצע קדים, ועוד 3 שקל, עד שהוא יספיק לעבוד ולחסור, ואז
הוא
חייב לשלם.
אבל
אין דבר כזה.
סליחה, זה בדיוק מה שעושים בתי דינים. כשבתי דינים מחליטים שמישהו חייב כסף, אז הם אומרים, בסדר, והוא אומר, אין לי. אז אומרים לו, לך תעבוד, עד שתביא. נכון? אם אין לו, ונמכר בגניבתו. זאת אומרת שיש איזה זמן שבו האדם צריך להוציא את הכסף, ויותר מזה, אפילו אדם שיש לו כסף, עד שהוא מוציא מן הארנק, הוא לוקח כמה שניות. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל דרך סדרי הזמנים, מה אני אעשה?
אז רגע, כמו ש...
ועל זה גורם לאיזשהו סבל. הרב קוק אומר, שזה שהסדר המוסרי מופיע דרך הסיבתיות הטבעית, הדבר הזה הוא חידה נעלמה. כלומר, צריכה להיות משמעות מוסרית גם לעיכוב. וזה לא תמיד ברור מהו הסדר המוסרי של העיכוב. רק רגע, יש פה אדם שמבוגר ממך שרוצה לשאול.
יש פה שני ממדים. הממד שלנו, שאנחנו חוליה על X זמן, ואלוהים שהוא לעולם ועד, הוא אינסופי. ולכן הממדים שלו מופיעים בצורה שונה.
הכל עניין של ממדים. כן.
אם לא נעשה, אם לא נטובים, מהרעים לקבל עונש מוות. מגיע, אומר, מה, אנחנו יכולים לדחות למאה, 20 שנה, או פחות, או יותר, בעצם הוא מעקר את כל המשמעות של הסעיף.
סליחה. הסיבה שבגללה הרמב״ם כותב את הסעיף הזה איננה כדי להפחיד אותנו, אלא כדי להגיע למסקנה המתבקשת מהסעיף הזה, שהיא תהיה רק בסוף פסקה ד'. אולי, יש לי בספקות כבדים ביחס לנושא. כן, בבקשה, אדוני.
שהרמב״ם כותב מיד, זה במושגים שלנו או שלא ברור?
זהו, זה בדיוק מה שלא ברור כאן. זאת הייתה בדיוק השאלה שלו. מה זה מיד? כן, המילה מיד... בסדר, אבל גם המיד שלנו, הרי יש לנו כלל שאי אפשר לצמצם. זאת אומרת, אם אתה שואל מישהו מה שעה, אתה מסתכל בשעון, זה כבר לא השעה. אתה מבין? יש איזה מרווח מסוים של אי דיוק בעולם של האדם. כן, עקרון אי הוודאות של אייזנברג. אני רוצה לציין שאייזנברג, הבעל העיקרון של אי הוודאות, היה נאצי. אתה יודע את זה? טוב, בבקשה. אתה אומר יש לפעמים גם ערך אפיים. ערך אפיים, נכון. שנותן לו זמן לעשות תשובה. יוצא שמה שקראנו כאן זה אחד הנתונים, זה לא הנתון היחיד. יפה, כן. כן.
תמיד
אין שאלה, כאילו, זאת אומרת, אדם הולך מעולם, הוא חייב להיות צדיק. כי תמיד, אבל אדם צדיק, רשע, צדיק, רשע, צדיק, רשע. אז איפה הקדוש ברוך הוא תופס אותו? שהוא צדיק, רשע? מתי הקדוש ברוך הוא תופס אותו? שהוא רשע. טוב, בואו נראה. כתוב כאן, שאם הוא רשע, מיד הוא מת.
אבל אפשר לתפוס
אותו
גם שהוא צדיק.
מה, שהוא ימות כשהוא צדיק? כן, אם לפי הטבע גמר את תפקידו.
הוא בן 30 עכשיו צדיק גמור. בן 40 הוא יהיה רשע. בואו עכשיו נגמור אותו.
יש גם שיקול כזה. כתוב בגמרא, במדרש, על חנוך בן ירד. אחת השיטות זה שהיה פעם צדיק, פעם רשע. אמר הקדוש ברוך הוא, אתלנו מן העולם בעוד שהוא צדיק. יש גם את זה. טוב, בואו נמשיך. ושיקול זה... מה זה שיקול הכוונה? שקילה הזו. כן, ששוקל... מה? אמרתי שיש דבר כזה. עכשיו, ושיקול זה אינו לפי מניין הזכויות והאבונות, אלא לפי גודלם. יש זכות שהיא כנגד כמה אבונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש אבון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר וחוטא אחד יאבד טוב הרבה. זאת אומרת שאתה אומר, זה אני ספרתי, יש לו 1,000 עבירות, ויש לו 999 זכויות. אז למה הוא חי? הוא אומר, כן, כי אתה לא יודע לספור. אמנם סופרים, אבל גם סופרים לפי הגודל. בסדר? לכן יש לפעמים עבירה שהיא נראית בעיניך קטנה, אבל היא עצומה בעיני השם. וכן מצווה שהיא נראית קטנה בעיניך, והיא עצומה. או להפך. אתה צודק שבמסכת אבות, בפירושו למסכת אבות, הרמב"ם אומר שמה שאמרו, אין אתה יודע שכרן של מצוות, מתן שכרן של מצוות, זה במצוות עשה, אבל במצוות לא תעשה, כן אפשר לדעת, לפי מיטה וכדומה. פה הרמב"ם לא מחלק, בכל העבירות כולן הוא לא מחלק, כי יכול להיות שיש עבירה, שני אנשים עשו עבירה שחייבים עליה מיטה. את אותה מיטה. אבל זה עוד לא אומר שאצל אותו אדם זה נחשב כמו אצל זה. יש נסיבות מקילות וכדומה. כן. ויש עוון שהוא כנגד המסכויות שנאמר וחוטא אחד יאבד טוב הרבה. ואין שוקלין, אז איך לפי, איך נשקול? אין שוקלין לאבד דעתו של אל דעות, והוא היודע האח עורכים הזכויות כנגד העוונות. או? כי לפעמים אתה רואה אדם שנראה לך שהוא בסדר, הנה הוא סובל כל כך הרבה, טוב, אולי מגיע לו, איך אתה יכול לדעת?
בספר אתה צריך לדעת, מותר אסור,
הספר הזה הוא ספר שמסכם את התורה שבעל פה כולה. ובתורה שבעל פה יש גם הנחיות מעשיות, ויש גם אמונות ודעות. זה מסגרת האמונות והדעות. אני צריך לדעת איך זה עובד. בסדר? כן. האם הרשע שמת נמחל אם לא עוונותיו? למה שאם מחלו הרי הוא רשע?
גם אדם ש...
מה היה לפני? שמה יש שם בחילוק
כפרה? שהמיטה מחפרת.
מחפרת? מה פתאום? אני לא יודע, צריך להסתכל מה שכתוב. יש לנו כלל, כדי לדעת מה שהתורה אומרת צריך לקרוא בה, נכון? אז בואו נראה עוד פעם, אתה מתכוון לפרק א' הלכה ד', נכון? אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל, לעצום שיום הכיפורים מחפר, יש עבירות שאין מתכפרים לשרתן, ויש עבירות שאין מתכפרים נעלה אחר זמן, כיצד עבר אדם על מצוות עשה שיש בקרת, שאין בקרת שכה, ועשה תשובה, אם נזז מצוות שהוא אוכל אם לא, ואילו נאמר שהוא בנים שובבים, ארבע משובותיכם, עבר על מצוות לא תעשה שאין בקרת, ואילו מצוות בדין, ועשה תשובה, תשובה, תולה ויום הכיפורים מחפר, ואילו נאמר כי במזה יחפר עליכם, עבר על כריתות ומיתות בדין, ועשה תשובה, תשובה, ויום הכיפורים תולים ואיסורים הבאים עליו גורם כפרה, אולם מתכפר לו כפרה גמורה שיבוא עליו איסורים, ואילו נאמר פקדים בשש בשם, הוא נגיע עם אבונם. במי נאמרים בשלו חילל את השם בשעה שעבר, אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה, והגיע יום הכיפורים, ועומד בתשובתו, ובאו עליו איסורים, אם מתכפר לו כפרה גמורה שיבוא עליו, אלא תשובה, יום הכיפורים ואיסורים ששם תולים ומיתה מכפרת. אז עשה תשובה או לא עשה תשובה? מה? אני לא יודע, מה שקראנו שהוא עשה תשובה או לא? עכשיו, יוצא לפי זה, שמתי מיטה מחפרת, אם עשה תשובה. אם אדם לא עשה תשובה, מיטה לא מחפרת, נכון? מה שהיה לו הוכיח. על פי דבר פשוט שקוראים. טוב, הלאה.
סליחה, כן. מה שעשה תורדילה, הרבי לזוב את גורדילה, זה תשובה?
כן.
לא, אבל...
רבי לזר בן דורדילה עשה תשובה.
הוא פחד...
הוא לא אמר את המילים? איך אתה יודע? אולי הוא אמר. לא יודע.
אני יודע מה שכתוב
בגמרא. אתה צודק, בסדר. אז גם זה, גם זה סוג של תשובה. עינוי דין אינו רק בזמן שלוקח עד ביצוע גזר הדין, אלא בחוסר הידיעה לגבי מהו גזר הדין. בבית דין של מטה לוקח זמן לבצע, אבל לפחות הנידון מודע למצבו. אך אצל הקדוש ברוך הוא יש רק עיכוב בביצוע ואין ידיעה לגבי המצב. כלומר, אדם לא יודע האם הוא צדיק או רשע. לפחות בבית דין יש עינוי הדין. למשל, אדם אמרו שהוא כבר חייב, הוא מענים את דינו. אז זה לא בסדר. אם כבר החלטת שהוא חייב מיתה, אז תהרוג אותו מיד. אבל בבית דין של מעלה זה יכול יותר קשה שואל השואל. איך זה יכול להיות שאדם הדין שלו הוא אפילו לא ידוע לו? זה ממש מזעזע, נכון? טוב, אז באמת יש לזה השלכות. אנחנו נראה את זה בהלכה ג' אם נצליח להגיע למחצית השנייה של הלכה ג'.
מה זאת אומרת, אני... אם לא ידוע, הוא ידע את הפרוטוקול.
לא, אדם לא יודע האם בבית דין של מעלה חייבו אותו או לא, בגלל שהוא לא יודע אם יצא דינו כצדיק או רשע, כיוון שהוא לא יודע איך עורכים את הזכויות ואת העוונות, נכון? כי אין שוקלים מילה בדינו של אל דעות. אז בשביל זה באמת יש הערה חשובה של הרמב״ם במחצית השנייה של הלכה ג' או של הלכה ד' אפילו. אבל אין לנו אפשרות כעת לעסוק בזה, כיוון שהגיע המבזק, ובזאת אנחנו נסיים כעת.